מסכת כתובות דף צדי א', נתחיל בעמוד הקודם, בשורה מתחילה והנה תנאה, שש שורות מלמטה. הנושא שלנו הוא כתובת בנין דכרין. הלכה אומרת, אדם שנשא שתי נשים ומתו בחייו, לאחר מכן הוא מת. עכשיו, אישה אחת הביאה בנדוניה שלה הרבה כסף. כתוב בכתובה שלה 1,000 זוז. בשנייה כתוב, הביאה מעט נדוניה. כתובה שלה רק 500 זוז בלבד. הלכה אומרת, הירושה לא מתחלקת שווה בשווה בין כל הבנים של שתי הנשים. אלא, קודם כל, הבנים של זו יורשים כתובת אימן, לוקחים את 1,000 זוז. והבנים של זו יורשים כתובת אימן, לוקחים 500 זוז. ואת יתר הנכסים חולקים שווה בשווה. גם זה לא נאמר אלא אם כן, אם אלה יקחו את 1,000 זוז ואלה יקחו את 500 זוז, עדיין יישארו נכסים שתתקיים בהם מצוות ירושה שיורשים מן האב, ויחלקו את כל הנכסים בצורה שווה בין האחים, והבכור נותן בהם פי שניים וכו'. אבל אם כאשר אלה ייקחו כתובת אימן 1,000 זוז, אלה ייקחו כתובת אימן של 500 זוז, לא יישארו עוד נכסים כדי שתתקיים בהם מצוות ירושה, דין של התורה. באופן שכזה, הרי שלא מקיימים בהם את תקנת חז"ל של כתובת בנין דכרין, אלא הם לא יורשים כתובת אימן, כל הנכסים מתחלקים בשווה בין כל הבנים של שתי הנשים. זה הדין שלמדנו אותו בעבר, ילמדתו גם היום בדף צד א' בעזרת השם במשנה. למדנו למעלה, יש מחלוקת תנאים. מה הדין אם האדם הזה שנשא שתי נשים, אחת מתה בחייו, הוא בעצם ירש אותה. כאשר הוא מת, אז בעצם חל פה הדין שכתובת בנין דכרין. אבל השנייה הוא מת בחייה. ואם כן ממילא, מגיע לכתובה מעיקר הדין. יש ספק בדבר הזה. יש דעה שאומרת שגם בזה, הבנים של זו לוקחים את הכתובה של אמא שלהם, ובנים של זו לוקחים כתובה של אמא שלהם, ושאר הנכסים חולקים משווה. ויש דעת רבי עקיבא שאומר, לא, וחי גוונה אין כתובת בנין דכרין. מדוע? מפני שבאים הבנים של האישה השנייה ואומרים, מה שאימא שלנו לקחה את הכתובה, זה לא בילה תקנת חזק כתובה בנין דכרין, אלא זה בעצם שטר חוב. שטר חוב לכל דבר ועניין. אבא שלהם, כשמת, השאיר את אשתו אלמנה, ממה היא תתפרנס, מה היא תחיה. אז יש דין של כתובה, הוא חייב לכתובה. ואם כן, הם טוענים, האימא שלכם היא לא הייתה אלמנה. מן הדין בעצם לא מגיעה לה שום כתובה. אז אתם עכשיו בעצם רוצים שאתם תיקחו כתובת בנין דכרין, ומה איתנו? לנו אין את הפריבילגיה הזו. אין את ההטבה הזו. ולכן דעת רבי עקיבא, שבאופן כזה שאחת שמתה בחייו, והשנייה היא מתה לאחר מותו של בעלה. לא אומרים בזה כתובת בנין דכרין, אלא הירושה מתחלקת שווה בשווה. כלומר, השנייה אכן לוקחת כתובתה, כי היא התאלמנה. אבל יתר הנכסים מתחלקים שווה בשווה. זה המחלוקת תנאים למעלה. ואומרת הגמרא, והנה תנאה שנביא בסמוך, כי הנה תנאה, כמו התנאים שהזכרנו למעלה, מחלוקת בין הנסר ובין עקיבא. דתניא, נשא את הראשונה ומתה. לאחר מכן נשא את השנייה ומת הוא. באים בניה של זו, דהיינו הבנים של האישה השנייה, לאחר מיתה, ונוטלין כתובת אימן, לוקחים את הכתובה של אמא שלהם, ויתר הנכסים מה עושים איתם? מחלקים אותם בשווה. למה אין פה כתובת בנין דכרין? מה ההבנה? למה אין כתובת בנין דכרין? כי לא שתיהן מתו בחייו של הבעל, אלא אחת בחייו ואחת לאחר מותו. רבי שמעון אומר, אם יש מותר דינר, אין נוטלין כתובת אימן, ואין נוטלין כתובת אימן, ואם לאו, חולקין בשווה. אומר, אם באמת יש, אחרי שתקבל זאתי את כתובתה, והילדים של הראשונה יקבלו כתובת אימן, עדיין יישאר דינר כדי לקיים בו מצוות ירושה חלוקה שווה בין הבנים הזכרים, אז כל אחת תיקח את כתובת אימן. רק אם אי אפשר, אם כל אחד מהצאצאים של כל אישה יקחו את כתובת אימן, לא יישאר משהו כדי לקיים בו מצוות ירושה, בזה אכן כל הדין הזה כתובת של הכתובת דינדיחין מתבטל. רק האישה השנייה כמובן מגיע לה בתור אלמנה את הכתובה שלה, כמו קושת הרחוב, ויתר הנכסים מתחלקים בין כל האחים של האישה השנייה והראשונה בשווה. מהי לב בהקה מפלגה? דמור סבר, תנא קמא סבר, אישה אחת שמתה בחייו, והשנייה שמתה לאחר מותו, יש להם כתובת דין דכרין. ומור סבר, לפי דעת רבי שמעון, אחת שמתה בחייו, אחד במותו, אין להם כתובת בנין דכרין. דוחה הגמרא, לא, דחו לעלמא, אם אחת מתה בחייו ואחד במותו, יש להם כתובת בנין דכרין. ואם כן, מדוע כאן תנא קמא אומר שרק בנים של השנייה לוקחים את הכתובה והראשונה לא יקבלו את כתובת אימן? אחא בדינר מקרקעי כמפלגי, מור סבר מקרקעין מטלטללה, ומור סבר אפילו מטלטלה. הרי אמרנו שאם אין עודף, אחרי שלוקחים שתי הכתובות, אין עודף של דינר, אז בזה לא מקיימים את הדין שכתובת בין דכרין, כי חשוב לנו שיתקיים דין ירושה, חלוקה שווה בין כל הבנים. אז אם אין דינר עודף, לא מתקיים. כאן מדובר כאשר יש דינר, אבל זה במטלטלין, בכסף, ולא בקרקעות, וכאן נוצר הוויכוח. לפי דעת תנא קמא, כל פעם שמדברים על דיני כתובה, כתובה וכל מה שקשור לכתובה, הכל חייב להיות בקרקעות. ולכן כמו שהאישה השנייה גובה את כתובתה מקרקעות, וכתובה בנין דכרין זה מקרקעות, גם הדין של הדינר העודף, שחיים בו, קיים בו דיני ירושה, צריך להיות מקרקעות. אם אין אותו, אז אין כתובה בנין דכרין. ואילו לפי דעת רבי שמעון, אומר לא, לא משנה. אפילו אם אותו דינר זה מטלטלין, גם כן. כיוון שכל אחד תקבל כתובתה מקרקעות. אבל אחר מכן תקיים דין ירושה בדינר, אף על פי שהוא מטלטלין, גם כן אפשר לקיים בזה כתובת בנין דכרין. אבל מקשה על כך הגמרא, ומי מצית אמרת אחיו יחיו, אפשר לומר כך, והתנן, רבי שמעון אומר, אם אחרי שכל ילדים יקבלו את הכתובה של אמא שלהם, יישאר דינר, אבל מה? אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין, יישאר, שאפשר לקיים בבני ירושה, בכל זאת, אינן כלום, עד שיש שם נכסים שיש להם אחריות יותר, עודף, יותר, מהשתי הכתובות דינר, רק אז אפשר לקיים את הדין הזה של כתובת בנין דכרין. רואים מכאן שרבי שמעון סובר, שאם אין דינר בקרקע, אז אין את הדין הזה של כתובת בנין דכרין. וכאן רצינו לומר בדעתו של רבי שמעון, שאפילו שאותו דינר הוא רק מטלטלין, אף על פי כן אפשר לקיים כתובה לנדיחין ובני הראשונה יקחו. זה לא נכון, רבי שרון פורש אומר אחרת. אלא אומרת הגמרא, החה בדינר משע בדקה מפלגי, מור סבר מבני חורין אין ממשע בדלה, ומור סבר אפילו משע בדה. דהיינו, אומרת הגמרא, לעולם באמת שני התנאים, גם תנא קמא וגם רבי שמעון, שהם סוברים שאם אחת מתה בחייו והשנייה מתה לאחר מותו, יש בזה דין כתובת בנין דכרין. כיוון שיש פה עודף של דינר בקרקעות, יש כתובת דכרין. אז מה המחלוקת? מדוע תנא קמא אמר שהפעם אין כתובת בנין דכרין? מדובר כאשר אותו דינר העודף הזה, יש בעל חוב שיש לו שטר על אבא שלהם, ויצטרכו לתת לו את אותו הדינר בשביל החוב. האם נאמר שהנה, יש פה דינר, יש פה דינר. אז נכון שלמרות שיש דינר, הילדים צריכים לקיים מצוות פריעת בעל חוב, מצווה לפרוע חוב של אביהם, ולכן הם צריכים לתת לו את אותו קרקע. אז מה יש? אבל התקיימה באיזה, באותו דינר, מצוות ירושה, רק אחר כך כל האחים ביחד, בשתפמות, מביאים את אותו דינר כדי לקיים בו את המצווה של פריעת חוב אביהם. או שנאמר שלא. כיוון שלא כל אחד מקבל את זה בפועל אליו וישאר אצלו, אלא יצטרכו לתת את זה לבעל חוב, אז אין בזה דין כתובה בנין דכרין. זה לא נקרא שישאר פה עודף כדי לקיים בו מצוות ירושה. ויתנא קמא, אין כתובה בנין דכרין. לדעת רבי שמעון, כן. גם את זה הגמרא דוחה. יהכי, כפי דבר יוצא, שרבי שמעון בעצם בא להקל. אבל לא כך משמע משונו שרבי שמעון, יהכי, רבי שמעון כתוב בראיתה אומר, אם יש שם מותר דינר, משמע שהוא בא להחמיר. הוא לא כמו תנא קמא שאומר בכל אופן, אלא הוא בא לצמצם את זה. ודבריך להפך, הוא בא להקל. אם כן, כיוון שיש שם מותר דינר, מבעלה. הרי יש כאן מותר דינר, רק לפי דעת תנא קמא, כיוון שצריכים לשלם את זה לבעל חוב, לכן אין כתובה בנין דכרין. ורבי שמעון בא להקל, ולומר שכיוון שעל כל פנים הוא נשאר, אף על פי שצריכים לשלם בעל חוב, יש כתובה בנין דכרין. אז צריך לומר כיוון שיש שם, ולא אם יש. אלא גמרא אומרת פירוש שלישי, אלא בפחות מדינר כמפלגה. מור סבר דינר אין פחות מדינר לה, ומור סבר אפילו פחות מדינר. מת הגמרא, שוב, בין את תנא קמא ובין רבי שמעון, אם יש שמה את האחת מתה בחייו, אחת מתה לאחר מותו, אף יכן יש כתובת בנין דכרין אם נשאר דינר. אבל כאן הוויכוח ביניהם, אם נשאר סכום קטן פחות מדינר. לפי דעת תנא קמא, זה לא משנה. לפי דעת רבי שמעון, מור סבר דינר אין, ומור סבר פחות מדינר לה. דהיינו, מה הדין אם יש פחות מדינר, שאפשר לקיים בו את הדין של הירושה. לפי דעת תנא קמא, חובה שיהיה דווקא דינר. סכום חשוב, מינימלי. אבל, לפי דעת רבי שמעון, אפילו פחות מדינר, גם כן אפשר מה לעשות, אפשר ללכת ולקיים בזה דין ירושה, ולכן יש בזה כתובת בנין דכרין. אומרת הגמרא, אבל אי אפשר לומר כך, למה? והרבי שמעון דינר כאמר, מפורש בהמשך העמוד, במשנה, נראה שרבי שמעון טוען מפורש שדווקא אם יש דינר עודף כלקיים מוצאת ירושה, רק אז אכן מקיימים את הדין שכתובת בנין דכרין. וכי תמה היפוך, אם תאמר לי צריך באמת להפוך את הדעות הברייתא ולהפוך את הלשונות. רבי שמעון זה בעצם דעת תנא קמא שהוא מצריך דינר, ותנא קמא הוא זה שאומר בברייתא שלא צריך דינר. אומרת הגמרא, אבל זה לא יכול להיות. למה? תנא קמא דמתניתין, נמי דינר כאמר. אומרת הגמרא, והרי במשנה, בהמשך נראה, תנא קמא דרבי שמעון, גם הוא מצריך דינר. כן, רואים מכאן שזה דין מוסכם בין תנא קמא ובין לרבי שמעון, שחייב שיהיה דינר עודף כדי לקיים מצוות ירושה, רק אז יש דין כתובת בנין דכרין. אלא אומרת הגמרא, כי הנח תראה לשנה קמאה ויפוך. צריך לומר שמחלוקת תנא קמא ורבי שמעון הם כמו שני הפירושים הקודמים שאמרנו. כלומר, לדעת שניהם, אם אישה מתה בחייו ואישה מתה לאחר מותו, יש בזה דין של כתובת בנין דכרין. רק מה? נחלקו מה הדין כאשר אותו הדינר הוא מטלטלין, או כאשר אותו הדינר הוא בעצם משועבד, צריך לשלם אותו לבעל חוב. אבל צריך להפוך את הסברות בבריתה. רבי שמעון הוא זה שמחמיר בדבר, ואילו דעת תנא קמא שמקל. אמר מור זוטרא משמי דרפפא, הלכתה, אם אישה אחת מתה בחייו, והשנייה מתה במותו, כלומר הוא מת בחייה, יש להם כתובת בנין דכרין. ולא אומרים בזה שבחי גוונה אין. למה אמרנו למעלה? כי יכולים בני האישה השנייה לכאורה לטעון לומר, הכתובה שאנחנו בעצם קיבלנו, אמא שלנו קיבלה, מגיע לה על פי דין. למה? כיוון שהוא השאיר אותה אלמנה, מגיע לה מה שתתפרנס, תתחיל את החיים שלה. ואילו אתם, אמא שלכם לא נשארה אלמנה, אז אתם מקבלים הטבה מיוחדת, יורשים חלק נוסף בנכסי האבא, כתובת בנין דכרין, אז יכול להיות ריב במשפחה. לא חוששים לכך. והדין הוא שמגיע לה כתובת בנין דכרין. עוד הלכה נוספת הוא אומר, וכתובה נעשית מותר לחברתה. דהיינו, אם אותו האדם שאחת מתה בחייו, והשנייה מתה לאחר מותו, זו כתובתה 1,000 זוז, זו כתובתה 500 זוז. הדין בזה, שאף על פי כן, אם אותו אדם ישאיר רק 1,500 בדיוק, יש בזה דין כתובת בנין דכרין. למרות שהרעים בדרך כלל אילו שתיהן מתו בחייו, אין כתובת בנין דכרין, אלא אם כן יש 1501, שהיא עוד דינר אחד נותר, כי זו, הילדים שלה יורשים כתובת אימן. זו יורשים כתובת אימן. צריך שיהיה עוד דינר אחד שיקיים במצאת ירושה של האבא. כאן, שאחת בלבד מתה בחיי בעלה, ובניה יורשים מכתובתה, נשאר פה 500 זוז שהבעל השאיר, שבעצם כביכול כל הילדים מתחלקים בשווה, יורשים את אביהם. נכון שלאחר מכן יצטרכו לשלם את זה, את כל הסכום עבור כתובת האישה השנייה, זה לא משנה. התקיימה מצוות ירושה בנכסי האב, אלא שלאחר מכן חייבים כל הבנים לתת 500 זוז האלו לקיים מצוות פרעת חוב של אביהן. אז לכן מחי גוונה כתובה נחשבת כמותר כאילו היה 1501, ומתקיימת מצוות דין בכתובת בנין דכרין שיורשים את אימן. שואלת הגמרא, בשלמה, אם אילו רב פפא השמיענו רק את הלכה הראשונה, שאישה אחת שמתה בחייו והשנייה מתה במותו, יש להם כתובת בנין דכרין, ולא השמיע לנו את הדין השני שכתובה נחשבת כאילו היא מותר לחברתה, ולמרות שהוא שירה כ-1500 או לא 1501, חוץ יש כתובת בנין דכרין, אז הייתי חושב, הווה אמינא, אי כמותר דינר, אין, אילה לה, הייתי חשודה כמי יש 1501, יש כתובת בנין דכרין, אם לא, לא. לכן מובן למה יצרה לשמיענו גם את ההלכה השנייה. אלא שואלת הגמרא, לכאורה רב פפא יקצר את דבריו, ישמיענו רק כתובה נעשית מותר לחברתה, ישמיענו רק את הדין השני, ואני ידענה, ואני כבר אבין לבד מתוך זה, משום די אחד בחייו ואחד במותו, יש להם כתובת בנין דכרין. אני אבין לבד שלמה, למרות שיש פה רק סכום שאפשר לשלם בו לשתי הכתובות, 1500 ולא 1501, בכל זאת יש דין כתובת בנין דכרין, כי מדובר שאחד בחייו ואחד במותו. אחרת, אם שתיהם מתו בחייו, אז לא יכול להיות, כי איפה המותר? אז אם כן, מתוך זה כבר הייתי יודע, אתה לאחר ראשונה, שמה הוא צריך לומר אותה? עונה הגמרא, אי השמועינן אחי, אם היה מלמד אותנו רק את ההלכה השנייה, לא הייתי יודע שבאמת אם אחת מתה בחייו ואחת במותו, יש כתובת בנין דכרין. הייתי אומר, לא, אין דין כתובה. למה? כי יבואו בני השנייה לריב עם בני הראשונה, כמו שהסברנו מקודם. אז אם כן, איך הוא אמר מפורש שהשנייה נעשית מותר? הווה אמינא, הייתי יכול לטעות ולפרש דבריו שמדובר כגון שאין ריב. למה? מדובר כגון שנשא שלוש נשים, ומתו שתיים בחייו, ואחת במותו. והך דמיתה, חסר א', והך דמיתה לאחר מיתה יולדת נקבה. זאתי שמתה לאחר מותו של בעלה, היא בעצם ילדה נקבה, שמעיקר הדין היא לא יורשת את אביה, ומלה היא לא יכולה לריב איתה, מה קיבלתם הטבה יותר בנכסי ירושה? גברת, את בכלל לא אמורה לקבל כלום בירושת האב. אלא מה? אבל מה? מכל מקום, מה כל מה שאת מקבל בסך הכל? כי אבא מת בחיי אימא שלך, אז הוא חייב לאימא שלך כסף כתובה, ולכן אז קיבלת. אז אנחנו בעצם ירשנו את המותר של האבא, ירשנו את ה-500 זוז שהוא חייב לאימא שלך, חילקנו את זה שווה בין הבנים של שתי הנשים הראשונות, לאחר מכן, בדין פרעה בעל חוב מצווה, שילמנו את זה לאימא שלך, זה הכל. אבל את לא בת ירושי, ובחי גוונה, ודאי שאין למה לריב, לא יכול להגיד אתם שלכם הטבות בני ירושה, אין לך טעות, בלב אחי, גם חלק את כל נכסים בשווה, את לא אמורה לקבל כלום. אבל אם יש לו רק שתי נשים, אחת מתה בחייו, ואחת במותו, והד לאחר מיתה, יולד זכר, אלא בן מבעלה, אמא, לא נגיד בזה כתובה מניחין, משום ליחוש לינצויה, כמה שמעלן רב פפא, שלא אומרים ככה, אלא יש דין כתובת בנין דכרין. מתניתי, מי שהיה נשוי שתי נשים, ומתו, שתי מתו בחייו, ואחר כך מתו, ויתומין, מבקשים כתובת אימן, למה? לזו אלף זוז, לזו חמישה זוז, כל אחת רוצה, האלה של אלף זוז רוצים לקבל כתובה של אמא שלהם, ואין שמה אלא שתי כתובות. הנכסים שהשאיר, זה בדיוק 1500, כדי לשלם שתי הכתובות. ואין עוד מותר, אין עוד עודף. הדין הוא שלא מתקיים איזה כתובה בנין דכרין, אלא חולקים את כל הנכסים בשווה כדי לקיים מצוות ירושה. אבל אם היה שם מותר דינר, אם היה הרשן שלם לזוג כתובתה ולזוג כתובתה, אתם יודעים, לבנים שלהם, יישאר עדיין עוד עודף של דינר, אז אלו נוטלים כתובת אימן, ואלו נוטלים כתובת אימן, ובדינר שנשאר או יותר, יתקיים מצוות ירושה. אם אמרו יתומים, אנחנו מעלים על נכסי אבינו יפה דינר, כדי שיתלו כתובת אימן, אין שומעין להן, אלא שומעין את הנכסים בבית דין. באים אלו שכתובת אימן 1,000 זוז, אומרים, אנחנו לא יכולים לקבל כתובת דין דחין, אז יש לנו רעיון. הרי הקרקעות של אבא שלנו זה לא כסף מזומן, זה קרקעות. אנחנו מוכנים לשלם עבור הקרקעות שלהם יותר, הרי מביאים שמי. השמי קבע שזה 1,500. נגיד לשמי, אנחנו מוכנים לקנות כל החסים של אבא ב-1,501. ממילא, מה יוצא? אנחנו נקבל 1,000 זוז. נכון שבשוק זה שווה פחות מזוז, אבל לא משנה. נגיד שאנחנו בשבילנו נקרא 1,000 זוז, ואתם תקבלו 500, ואז יש לנו דינר כדי לחלק אותו. אין שומעים להם. אלה מסתכלים לפי השומה והערכה של בית דין. היו שם נכסים בראוי, אינן קבע מוחזק. מה הדין? אם הנכסים של אבא שלהם שווים 1,500 זוז בדיוק. לשלם את שתי הכתובות, לא יותר מזה. אבל מה? יש נכסים שאבא שלהם עדיין עוד לא קיבל, אבל בהמשך הוא עתיד לקבל אותם. לכאורה, יכולים לומר, הנה, באותו הכסף שנקבל בעתיד, נקיים בזה דין ירושה ונחלק אותו בשווה. לא. לא מתייחסים זה אל אך ורק לנכסים שמוחזקים, שכרגע נמצאים אצל האבא ומחלקים אותם בפועל שווה בשווה. איזה נכסים עתידים לבוא? לדוגמה, אם הסבא שלהם, אבא של אבא שלהם חי, כשהסבא הזה ימות, אז הבן שלו, למרות שהוא נפטר, הוא אמור לקבל חלק בירושה. את הסכום הזה הם כביכול התחלקו הבנים משתי הנשים בשווה. לא מתייחסים כך. צריך שעכשיו, בשעה שכל אחד לוקח את הכתובה של אמא שלו, יהיה כבר באותה שעה סכום שהוא עודף שיתחלקו בו בשווה. אל. רבי שמעון אומר, אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות, אינן כלום, עד שיהיו שם נכסים שיש להם אחריות יותר על שתי הכתובות, דינר. רבי שמעון אומר, לא מספיק שיש שם סכום דינר שהוא שווה יותר, שיש להתחלק בו ירושה, אלא צריך שזה יהיה בקרקעות. גמרא, תנו רבנן. המשנה הבריתה מביאה דוגמה ומבארת את הדין של המשנה. תנו רבנן, לזו כתובתה 1,000 זוז, ולזו האישה השנייה כתובתה 500 זוז. אם יש שם מותר דינר, אין נותני כתובת אימן, ואין נותני כתובת אימן. ואם לאו, אלא הכתובה, הנכסים שישאיר 1,500 זוז בלבד, הדינו יחלקו בשווה. אין דין כתובת נכין, חלקים את כל הנכסים שווה בשווה. אומרת הגמרא, יש דין שהוא פשוט וברור, יש דין שבו ספק. פשיטה, מרובין והתמעטו, כבר זכו בהן יורשין. אם בשעה שאבא של האמת, הנכסים היו שווים 1,501 דינרים. וממילא, היה אפשר לכל אחת לקבל כתובת אמו, וישאר עדיין דינר לחלק בו דיני ירושה. הבעיה היא שלאחר מכן, עד שבאו וחלקו, הנכסים פחתו משוויים. וממילא, אז שווה רק 1,500. הדין הוא אף פיכם מתקיים כתובת דין דחרין, מפני שכבר היורשים שלהם כבר זכו בכתובת אימן, ולא מפסידים את זה. מה הדין זה להפך? מועטין, ונתראו שעה שאבא שלהם מת, זה היה שווה רק 1,500. אבל לאחר מכן, עד שחלקו, כבר נהיה שווה 1,600. אז לך הורה, כל אחד יקבל כתובת אמו, ובשאר, הנה, עכשיו קיים, אפשר קיים בזה, דיני ירושה. מה הדין בזה? מהי? תשמע, מעשה שהיה, נכסה דווה בר צרצור, אדם שקורא לו צרצור, שהוא, הנכסים שלו, הם היו מועטין, היו שווים רק שווי שתי הכתובות של שתי הנשים, ונתרבו עד שחלקו אותם, נהיו שווים יותר. ועתו לקמד רב עמרם, אמר להו, זיל פייסינו, לכו תפייסו, אמר לבני הכתובה המועטת, תפייסו את בעלי הכתובה הגדולה. יש מסבירים, זאת אומרת, שאמר להם, תשתבו איתם, תשכנעו אותם, תשלמו להם חלק. להשגיחו, לא רצו להתייחס, רצו לקחת הכל בשבילם, לא לתת לבעלי הכתובה הגדולה שום סכום עודף, כלום. אמר להו, אילום פייסית להו, אם אתם לא תפייסו אותם ותנסו להסתדר ולהשתוות איתם, מחינה לכו בסלווה דלמה בעדמה. אני אגזור עליכם נידוי. זה מקל שלא מוציא דם. זאת אומרת, זה לא מקל רגיל, מקל רוחני. שדרינו לקמד רנחמן. הכריח אותם ללכת לפני רנחמן, לדין שיכריע ויחתוך את ההלכה, מה בדיוק צריך לעשות. מה לרנחמן? כשם שמרובין והתמעטו, זכו בהן יורשין, כך מועטין והתרבו, זכו בהן יורשין, מפרש רש"י, שאכן באמת, באותה שעה שאבא שלהם מת, כיוון שהם היו מועטים ולא שייך בזה דין כתובת נכרין, מלא שני הבנים היורשים היו אמורים אז לחלק זה בצורה שווה, למרות שעכשיו זה התרבה, אבל פי כן כבר זכו בזה היורשים השניים, ולכן באמת אינם חייבים לתת לבני הכתובה המרובה כלום, אלא מחלקים את כל הנכסים בצורה שווה. דרך אגב, יש דעות אחרות בראשונים שסוברים שלא, לא ככה הכוונה, הכוונה בדיוק להפך. הכוונה היא רב נחמן אילץ אותם לשלם לבני הכתובה הגדולה זכות מלא. זה הכוונה זכו בהם יורשין. הכוונה היא שמגיע בני הכתובה הגדולה את כל כתובת אימן לגמרי. תספר את הגמרא, הוא גברה דאבו מסכה באלפז הוא זה. אבו לו יתרי הפדנה, זבנינו חדה בחמש מאה וחדה בחמש מאה. אתה ברחוב תרפה לחדה מיני, הוא עדה כתריב להידר שקה אלפז הוא זה וכעזי לגבי. אמר לי אישה ואלך אלפז הוא זה לחיה, ואילה שקה אלפז הוא זה והסתלח. סבר מרחמה להם מר היינו מתיתין. אמרו איתו עם הרי, אנו מעלינה נכסה, אבינו יפה דינר. אמר לי רבה מדמי, התאם איתלו פסידה ליד מהכה, מית לפסידה, אלפה יהיב ואלפה שקיל. היה אדם אחד שהיה חייב אלף זוס לאיזה מלווה. היו לו איזה שתי קרקעות קטנים, הפדנה, ואותם בית שער כזה, נקרא הפדנה, וכל אחד מהם שווה 500 זוס. הוא מחר את אלו. בא המלווה, ביקש כסף, לא היה לו לשלם. הלך וטרף את ההפדנה הראשונה. את הבית הקטן הזה ששווה 500 זוז, לקח אותו. רצה עכשיו לטרוף גם את השני, כי חייבים לו הרי 1,000 זוז. הלך קונה הקרקעות, ואמר למלווה, תשמע, לקחת הפדנה אחת, בית אחד, אם אתה מוכן לקבל את זה, כאילו זה שווה 1,000 זוז, טוב. ואם לא, אז עזוב, עזוב, תעצור. אני אשלם לך 1,000 זוז, ותלך. ותלך, תעזור, תחזיר לי חזרה את הביתה הוא. אז היה פה דיון. בעצם הוא רוצה שהמלווה הזה יחשיב בית אחד שהוא קיבל, למרות שהוא שווה בשוק רק 500, שכאילו 1,000. רצה רבי חמה לומר, למדנו במשנה שלנו. אם באים הילדים ואומרים, יש פה הנכסים של אבא שלנו רק שווים 1,500 זוז, לכן אין כתובת בנין דכרין. אנחנו מוכנים לתת איזו הערכה גבוהה יותר, כאילו שווה 1,501, והעדי כך יהיה כתובת נגחין. מה אמרנו? שלא עושים את זה גם פה. אתה לא יכול להכריח את אותו המלווה שיחשיב את אותו בית היחיד שהוא קיבל במקום 500 שווה 1,000. רבה אמר לו, לא, יש הבדל. שמה, אותם הילדים האלה רוצים שהעדי כך, הילדים של האישה השנייה יפסידו. יפסידו, ואז לא תהיה חלוקה של הירושה. זה באמת אין להם זכות, כי אבא שלהם חרק הכל הוריש הכל, לשני ילדים. לולא שאתם תאריכו תוסיפו דינר, אז בעצם יצא שאבא שלהם הוריש את כל ה-500 חלק שווה שווה בין כל האחים. אז מה פתאום, מי נתן להם את הזכות להאריך בשווי יותר גבוה כדי להפסיד לאחים השניים? זה לא. אבל בענייננו זה משהו אחר לגמרי. אצלנו, אותו המלווה אין לו שום הפסד. למה? הוא אומר לו, אתה קיבלת, אתה הלוות 1,000 זוז, אין בעיה, קח 1,000, מזומן, קח, לך הביתה. אלא מה, אתה רוצה את הקרקע? אני אקבע לך כמה הקרקע, אז שווה, אתה לא רוצה, לא קרה שום דבר. קח 1,000 זוז, זה הכל. אכן, אותו המלווה הסכים לקבל את הקרקע שווה רק 500 זוז, כאילו היא שווה 1,000 זוז. עכשיו, נוצרה שאלה חדשה. תרפה בכמה כדבינן? רבינה אמר באלפה. רב עבירה אמר בחמש מאה, והלכתה בחמש מאה. הרי תמיד, כאשר אדם, לקוח, שהמלווה הלך וטרף ממנו את הקרקע בלחוש שהיו חייבים לו, הוא בא לבית הדין אותו לקוח, וכותבים לו שטר, בית הדין כותב לו שטר, שאכן אותו הלווה חייב לשלם לו את הסכום הזה, כדי שמחר, אם הוא ימצא איזה קרקע או כיוצא בזה, הוא יוכל לטרוף חזרה מאותו הלווה. עכשיו השאלה כאן, הלווה הזה בעצם הפסיד רק קרקע ששווה 500 זוז בלבד, ככה הוא קנה אותה. מצד שני, הוא גרם ללווה שיתפטר מההלוואה, מהחוב של 1,000 זוז. כמה כותבים בית הדין לאותו הלווה? שכמה המלווה חייב לו? כמה הלווה, סליחה, חייב לו? חייב לו 1,000? כמו שבאמת הוא הרוויח 1,000 זוז? או רק 500, כי זה בעצם הסכום שהוא מכר לו את הקרקע, רק ב-500 זוז? היה בזה מחלוקת. אומרת הגמרא, רבינה אמר 1,000 זוז כמו שהוא הרוויח. רבירה אמר לא, כמה שבעצם אותו לקוח באמת הפסיד, רק 500 זוז בלבד, ככה הוא קנה את זה. והיא לחיתה ב-500. והגמרה סיפור בדיוק אותו דבר, רק בסכויים אחרים, חכמים אחרים. ההוא גברה דאב ומסקה במאה זוז, אדם אחד שהיו נושים בו, כלומר הוא היה חייב 100 זוז. אבו לטרך, תנאי דעה, היו לו שתי אדמות קטנות. אחד הוא מכר אותם ב-50, והשנייה גם כן ב-50. בא בעל חוב וטרף, קודם כל קרקע אחת. בא אחר כך, חזר, וכתריף לידך, רצה לקחת גם את הקרקע השנייה. שקל 100 זוז, הלך הלקוח שקנה את שתי הקרקעות, לקח 100 זוז בידו, והלך אליו ואמר לו, אם הקרקע הראשונה שווה לך 100 זוז, לחיה, טוב. כלומר, תיקח רק אותה במקום 100 זוז. ואילה, אתה לא מוכן. שקול 100 זוז, תקח לך 100 זוז, ותחזיר לי גם את הקרקע הראשונה. סבר יוסף אלי אמר, כמו שאמרנו ברחמה, זה המשנה שאמרנו, אם אמרו יתומים וכו'. אמר לו אבא, מדמי התם יתלה ופסידה ליד, מאחה, מהי פסידה? יתלה לאותו המלווה. 100 זוזי יהיב, 100 זוזי שקיל. גם פה שאלה הגמרא, תירפה בכמה כתבינה, כמה כותבים לאותו הלקוח, כמה שהוא שילם עבור הלווה, כדי שיוכל לחזור ולגבות, כשתהיה לו אפשרות מהלווה. רב עינה אמר ב-100, רב עבירה אמר ב-50, ולחיתה ב-50. ההוא גברה דאב ומסקה ב-100 זוזי. היה אדם אחד שהיה חייב 100 זוז. שכיב, נפטר. שווה קטינה דארעה דאביה שווה 50 זוזי. הוא הניח קרקע שווה רק 50 זוז בלבד. כידוע שאפשר לגבות מהיתומים אך ורק מהקרקעות שלהם. אתה בעל חוב, כף תריף לי. בא בעל חוב ולקח מהיתומים את אותה קרקע שווה 50 זוז. אזול יתמה, יהווה לי 50 זוזי. הלכו ושילמו לו 50 זוז. הם ציפו שזהו, עכשיו יעזוב את הקרקע. אז הם נכנסו חזרה לתוך הקרקע שלהם. הדר כתריף לי. חזר חזרה, עוד פעם לקחת המקה, החוב של אבא שלכם זה 100. לקחתי 50, עכשיו יש לכם עוד פעם קרקע, לוקחת הפעם שנייה. עתו לי קרמדי אביה. אמר להם, מצווה ליתומים לפרוע חוב אביהן. ואומנם אי אפשר לכפות אתכם, אבל מכל מקום, הנה כמה מצווה עבדיתו. השתקי תריף, בדין כתריף. כשאתם באתם שילמתם לו 50 זוז, אף אחד לא אמר שילמתם לו כדי לפדות ולהוציא את השדה מידו, אולי לא. הבאתם לו 50 זוז כדי לשלם את החוב של אבא שלכם. כי גם אחרי שלקחת הקרקע, עדיין היה חייב 50 זוז. אתם צדיקים, לא רוצים שישאר לאבא שלכם חובות ועונש בגינם. אז מה עשיתם? שילמתם לו 50 זוז, זה קיימתם את המצווה, זה הכל. אבל עכשיו, משהו לקח את הקרקע, זה בדין, כי זה חובה, זה חובתכם. זה בעצם הקרקע שמשעובדת לו. ולכן, בדין הוא יכול להשאיר את הקרקע הזו אצלו. אומרת הגמרא, ולא מרן, אלא דלא אמרו לי, אני 50 זוז דמי דעה קטינה, אבל אמרו לי, אני 50 זוז דמי דעה קטינה, עשה לו כסל קודם, כאשר הביאו את 50 זוז, לא אמרו לו, שבתמורה לזה תסתלק מהשדה. כי בזה הוא יכול לפרש, הבאתם לי את זה, כדי שאני אקח את זה לעצמי, תמורת סיום החוב, 50 נוספים שאבא שלכם היה חייב. אבל אם אמרו לו מפורש, לא אדוני, זה לא סיום החוב, את נזה כדי שתיקח את 50 זוז ותסתלק מהקרקע הזו. אז אם כן, אתה כבר טרפת מהקרקע של אבא שלנו, ועכשיו אנחנו כביכול קנינו את זה ממך ב-50 זוז, לכן לא יכול לחזור לגבות זה פעם שנייה. אהוג עברה זמנה לכתובתה דימי בטובת הנאה. ואמר לי, יתיה, אם הוא מערערה, למה פצין לך? שכיבה אימי ולא יערערה. ואתה היו וכם מערער, סבר עמי בו חמל, אמר, איהו במקום אימי קיים, אני רבני, די חרוד דידה. לא קביל עלי? חרוד דידה, מי לא קביל? אדם שמחר את הכתובה של אמא שלו בטובת הנאה. כלומר, הוא אמר לזה מישהו, תראה, אמא שלו נשואה, אבל אולי היא תמות בחיי אבא שלה, ואז אם כן, הוא לא יקבל כלום. אבל אולי האבא שלו ימות, והיא תקבל כתובה. ואם היא תקבל כתובה, והיא תרצה להשתמש בקרקע הזו, אז אין לי מה לעשות. אם אמא תרצה, תוכל, אני לא אשלם לך שום כסף. אבל אם האמא לא תתייחס לקרקע, לא תשתמש בה, ואתה תרד לקרקע ותחרוש ותזבל, והיא תיפטר מן העולם, אז אני חינמי, זכית בקרקע הזו. אבל אם אמא תערער עליך, אני לא אגיד לך כלום. באמת, ככה קרה. האמא שלהם, כשנפטרה, במשך כל החיים שלה לא ערערה כלום. כשנפטרה, בא הבן ואמר, תראה, הרי אני בא מכוח אמא שלי. כמו שאמא שלי יכלה לקחת לך את הקרקע, גם אני בא מכוחה, ואני יכול לקחת לך את הקרקע. אמר רבה, לא, אין דבר כזה, לא בסדר. רבי יוחנן רצה להגיד, כן, יש לו זכות, בא במקום אמא שלו. אבל רבה אמר, לא. אבל פי שאדם לא קיבל אחריות של אמא שלו, אם אמא שלי תערער, נכון שעכשיו אתה בא מכוחה, היות שהיא עצמה לא ערערה, אתה כל פנים, ודאי התכוונת לכך שאתה לא תלך, ואתה זה שתבוא ותיקח ממנו את הקרקע הזו. ולכן, בחי גוונה, הוא לא יכול לקחת את הקרקע מאותו הלוקח, כי על זה בעצם הייתה המכירה. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.